של רוני גלפיש, גבי בשן, היה עיתונאי נודע, ובכל זאת כשהוא מת, בידיעות על מותו לא נכתב איך ולמה. זאת הייתה תקופה של בושה. רוני אמרה אז שהיא הבינה שאם היא תכתוב על זה בעצמה, הסוד האפל יתפוגג והיא תפסיק לפחד. היום נדמה שהיא כבר לא מפחדת משום דבר. השיחה שלנו על אביה, על אמא גליה, על ילדות בבית שלא היו בו גבולות, נגעה בנושאים קשים, אבל היא הייתה פתוחה וכנה וגם מצחיקה, כי היא כזאת אירוני. בריאיון שערכתי איתה לפני 12 שנה, כשהרומן הראשון שלה ראה אור, היא מנתה באוזניי את כל המקצועות שהיא הספיקה לעסוק בהם. לוליינית, טכנאית סאונד, פועלת במפעל לייצור כותנה, כותפת ודבנים, מנהלת אישית ועיתונאית. בימים אלה היא עסוקה בפרויקט חדש לגמרי, ספר שכולו פנטזיות מיניות של נשים. זה רחוק מאוד מענייני האבל והמוות שעליהם דיברנו, אבל במובן מסוים גם קרוב, במובן של האומץ הזה של רוני לגעת בחיים. כשאני פניתי אליך וביקשתי שנדבר, זה משום שהיה תקוע לי בראש רצף של פוסטים שאת כתבת בבלוג שלך שהיה בזמנו ברשימות, על אבא שלך, על היום שבו אבא שלך נעלם ואתם ידעתם שהוא בעצם הלך להתאבד. אני זוכרת שאת תיארת את הרגע שמספרים לך, נדמה לי בטלפון, אולי בעלך או משהו כזה, כשיש לך תינוק על הידיים. וזה, התמונה הזאת לא יצאה לי מהראש.
גם לי.
לא. את מבינה, אני הולכת כאן בזהירות כזאת וזה, ואת מדברת על זה כל כך בחופשיות. אז אני לא יודעת...
המוות הוא חבר.
כן, את כתבת לי גם שהמוות הוא חבר.
כן, כן. חבר ובן בית, כאילו.
מה הפירוש המשפט הזה?
ישר נצלול לתוך...
ישר נצלול.
נקודת המוצא שלי זה שאני רוצה למות. עכשיו, נולדתי רוצה למות. אני רוצה להגיד שמבחינתי הדבר הזה של אנשים שרוצים למות, ושיש להם משאלת מוות, הרבה פעמים אני חושבת שזה יכול לבוא מכל מיני מקומות, אבל יש אנשים שזה ממש תכונת יסוד שלהם, ואומרים שאובדנות היא תורשתית, ואני חושדת שזה גם.
אבל את אומרת מין דבר כזה, נולדתי רוצה למות, אבל נולדת רוצה למות, והלכת ועשית שלושה ילדים. יש פה איזו סתירה.
קודם כל זה מורכב מהרבה חלקים, הסיפור הזה. האופציה למות, היא תמיד הייתה מונחת שם. ניסיתי כמה פעמים בשנות ה-10, וממש תחילת ה-20. ניסיון אחד כמעט הצליח, אפילו שניים כמעט הצליחו. זאת אומרת, הרצון למות היה מגובה בפעולה מאוד מסודרת, אבל גם יש רצון לחיות, והם חיים בכפיפה אחת בתוכי. הרגע הוא שאת מדברת עליו, הרגע שאבא של, שיואב הודיע לי שאבא שלי התאבד, הוא היה פנים אל פנים, לא בטלפון. אני אלך שלושה צעדים אחורה. כשהייתי בת 12, אבא שלי אמר, אני לגיל 60 לא מגיע. אמר לי את זה בצורה ברורה, ושאלתי אותו למה, אז הוא אמר, הוא דיבר על זקנה, כמה הזקנה לוקחת ממך את חופש הבחירה. ואז הוא נפצע במלחמה, ממש זמן קצר אחרי זה, הוא נפצע בלבנון, הוא איבד שתי רגליים, כבר באמת היו רגעים שחשבנו שהוא לא יישאר איתנו.
אבא שלך היה עיתונאי די מוכר, נכון?
אחרי זה. אז כשהוא נפצע, הוא היה כבר בן 35, והוא היה סוכן ביטוח מבאר שבע. והוא היה ככה, הוא היה טיפוס נורא מעניין, אבל החיים שלו היו חיים נורא משעממים, הוא לא מאוד אהב אותם, הוא לא מאוד אהב את המשפחה שהוא יצר לו, הוא אהב אותנו, אבל זה לא היה החיים שהוא רצה, הוא היה טיפוס הרבה יותר סוער, קצת דיכאוני, קצת חובב ריגושים, ואז הוא נפצע במלחמה, ריגושים, היה שם סיפור שלם, הוא ואמא שלי נפרדו ולא ידענו מזה, והוא נפצע ואז בעצם היא נאלצה להישאר איתו. כי הוא נפצע, ומי תעזוב נכה מסכן.
מה זה נקרא דרך אגב נפרדו ולא ידעתם?
נפרדו, הם כבר, אמא שלי שכרה דירה בבאר שבע, אבא שלי בתל אביב, הם אמרו שהם יסבירו לנו כשאבא יחזור מהמלחמה, בינתיים הם אמרו לנו שזה ענייני עבודה. ואז הוא נפצע, והוא אמר לה, אני צריך אותך, והיא נשארה. אז כאילו הכל היה שם מאוד מלא דרמטי בסיפור הזה של הפציעה שלו, וכל הקיץ הייתי בתל השומר איתם, ולהיות שם בתל השומר זה לא להיות במוות, זה להיות ממש לידו. כל אלה שהגליצ'ו מכל הכיוונים שלו, קבועים, משותקים, קטועים. ואז בבית החולים הוא אמר לי, 60 עדיין בתוקף, אבל אולי עוד קודם, כי אני לא אגיע למצב שאני לא אוכל ללכת. אני לא אהיה רק בכיסא גלגלים. אם אני לא אוכל ללכת, אני אקצר. זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלי. עכשיו, בדיעבד אני יודעת לספר גם שלא רק לי הוא אמר את זה מוקדם, הוא אמר את זה לאח שלו, אח שלו צעיר ממנו, בחמש שנים, כשאבא שלי היה בן 11, הוא אמר את זה לאחיו. אני לא מתכוון להגיע לגיל 60. זאת אומרת, זה הסיפור שהוא בחר בגיל מאוד מאוד צעיר, והיה מאוד קונסיסטנטי איתו. אז כשהגיע היום, שאמא שלי מתקשרת אליי, ואמרת לי, אבא שלך לא עונה לטלפון, אמרתי לה, תפתחי את המגירה השנייה מימין בשולחן. האקדח שם, אמרה לי לא. אני ידעתי בדיוק מה קרה, הם היו בתקופה גרועה, היו לו בעיות בקדמים, הוא לא יכול היה ללכת, לא היה פה שום מרכיב של הפתעה. אבל באותו יום בבוקר הוא התקשר אליי, והוא ביקש לבוא לראות את הבן שלי. הבן שלי היה בן חודשיים וחצי.
בנך הבכור.
הבכור.
זאת אומרת, את אימא מאוד טריה.
נכון.
זמן נורא קצר באמת אחרי לידה, כשכל מיני דברים הורמונליים משתוללים וכל זה.
אימא שלי הצבנה אותי יום קודם, אז כשהוא אמר לי, אני יכול לבוא לראות את ינאי, אמרתי לו, לא. למה לא התערבת אתמול עם אמא, הצבנת אותי, לא רוצה, אל תבוא. ואז הוא נעלם. ואז הוא מתאבד. הדבר, השיחה האחרונה שלי איתו זה, אל תבוא, אני כועסת עליך.
שאת אבל... יודעת שזאת שיחה שמתקיימת בין הורים וילדים 200,000 פעם במהלך החיים.
עכשיו, אני באותו לילה הייתי אחראית על חיפושים, דיברתי עם כל העולם, אהוד ברק הרים לנו מסוקים לשמיים, אבא שלי כן היה כבר עיתונאי בשלב הזה, ולמחרת בצהריים מצאו אותו בבית מלון בירושלים, היה מאוד מתחשב מצידו. לא לעשות את זה מסכנה, הבחורה שבאה לנקות החדר החדרנית, אבל הוא חסך מהמשפחה את המראה, ובעלי מגיע, ואני עומד במטבח בצהרן, בבית החדש שלנו, עם תינוק בידיים, הוא נכנס בדלת, ואומר לי, אוי מותק, אני כל כך מצטער. ואני קרסתי לו בין הידיים עם התינוק לרצפה. זה היה הרגע המכונן של חיים, של חיים שלי. כי כמו שאבא שלי היה לו את הסיפור שלו, אני גם תמיד אמרתי, אוקיי, אני רוצה למות, זה לא, אני לא אגיע עד הקצה, אבל לא היה לי תאריך יעד, גיל מסוים. אבל באותו רגע, הדבר הראשון שיצא לי מהפה, ואני רוצה להגיד, מי שחווה הודעה על מוות של אדם אהוב, ואבא שלי היה אחד האנשים האהובים עליי בעולם, והיינו מאוד קרובים. בחודשים לפני זה הוא היה הבייביסיטר של ינאי, אני כתבתי בעיתון, והוא היה בא בבוקר, שחק עם הילד, היינו מבלים ביחד שעות. אז זה לא רגע שהקוגניציה שלך בשיאה, והריכוז שלך מושלם, אבל המשפט הראשון שיצא לי מהפה, על הרצפה, אני נשבעת שאני לא אעשה לכם את זה.
כן.
זה, פגשתי את הכאב, צרחתי, נפלתי, וזה המשפט שאמרתי. זאת אומרת, באותו רגע הבנתי, והיום אני יכולה למלל את זה, שאם יש לי שיעור אחד מההתאבדות של אבא שלי, זה עשית ילדים, זכות הזאת נתלה ממך.
בעצם זה שהוא שיתף אותך באמירה הזאת, כשאת היית ילדה, על סף להיות נערה, זה גיל שהוא גם ככה לא נורא פשוט, הוא דן אותך גם ככה לשנים של פחד מזה, לא? אין כל הזמן פחד מהדבר הזה כשאבא אומר, יום יבוא וזה יקרה?
לא. אני היום בת 52, אבא שלי התאבד בגיל 52.
וואו.
זה לא מקרי שיש לי שנה מאוד מעניינת. מכל בחינה אפשרית, יותר מדי מעניינת. ברור לי לגמרי ש... לא ברור לי כלום. מישהו אמר לי, ראיתי איזה סדרה, והיה שם בחור שאבא שלו התאבד, וכשהוא מגיע לגיל הזה, הפסיכולוגית אמרה לו, כשבן אדם מגיע לגיל שהורי התאבד, גם גיל מותו של הורך, גיל מותם של הורך הוא תמיד משמעותי, אבל גיל של מותו של מתאבד הוא משמעותי כפליים, כי זה הגיל שההורה שלך בחר למות. אז לקח לי קצת זמן אחרי היום הולדת להבין שמשהו קורה לי. אני יכולה להגיד מפה שני דברים. אחד, לא, זה לא היה צל כבד על חיי, זאת הייתה עובדה שהגיע בגיל כה מוקדם, שלקח לי זמן להבין שזה חריג. שחריג שאנשים חיים ככה, וחריג מאוד שאדם יגיד דבר כזה לילדים. ומהנקודה השנייה שלי, כאישה בת 52, וואלה, אבא שלי היה דביל. מה זה השטויות האלה? מי מדבר ככה עם ילדים? למה להגיד דבר כזה? אבל ההורים שלי היו מאוד קונסיסטנטיים בלהגיד לנו דברים לא הולמים. הם היו יוצאי שנות ה-60-70, אז אמרו לי שאני פאנצ'ר. ושאבא שלי רצה שאמא שלי תפיל אותי. אבל היא כל כך רצתה אותי, אז היא החליטה להשאיר. עכשיו, היו להם הניסויים הכי גרועים בעולם. אז להיות הפאנצ'ר שגרם לניסויים, זה וואלה, כאילו...
אתה בחורה?
שנוי במחלוקת, כן. אמא שלי אמרה לי, איך היא לא אהבה אותי עד גיל שנתיים וחצי. ואז כשנולד אח שלי, פתאום נולדה באהבה, אז היא העבירה אליי. כאילו, זה הרבה דברים שאת מקשיבה להם, כי בן אדם מבוגר, את אומרת, what the fuck were they thinking?
זאת אומרת, איזה מזל, מותר להגיד מה שאת רוצה, אבל אני תוהה איך את לא אומרת, מזל שהם לא כתבו ספרי הדרכה להורים.
הם קראו אותם אבל, ולא נראה שהם הביאו להם הרבה תועלת. אני זוכרת את הדוקטור ספוק על המדף, עומד ישר ליד ניסויים פתוחים, שזה היה הספר המפחיד ביותר בבית, יש לומר, כאילו זה ספר שעומד על המדף ואומר לך, יש דברים על ההורים שלך שאת לא יודעת, והם לא יודעים עלייך כלום. הם היו הורים מאוד לא טובים, אבל לא כי הם פשוט, את יודעת, אנשים בגיל 19, מקימים משפחה לא מרצון, אז הם יעשו מלא 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 טעויות. הם גם, הוא היה דיכאוני, היא הייתה מאוד עבודה. הם עשו אחד לשני חיים נורא נורא קשים, זה היה משפחה שהיה מאוד רע לחיות בתוכה, מאוד קשה.
איפה זה היה? איפה גדלת?
זאת שאלה מצוינת, בשום מקום. נולדתי בקיבוץ ברור חייל.
כי אמא שלך משם, לא? נכון, מברזיל.
נכון.
הקיבוץ הזה שתמיד הסתכלתי בו בתור מי שגדלה באשקלון, בעיניים רומנטיות כאלה, כי אלה היו הברזילאים עם המוזיקה שלהם, הבטוקדה והזה.
הכדורגל והסקסי.
נכון, והאנרגיה. כן, כן.
לא, לא, שום דבר. זה היה קיבוץ מאוד נחמד, אני מאוד אוהבת פורטוגזית ומוזיקה ברזילאית, זה דבר נפלא, אבל זה היה קיבוץ, קיבוץ הגיהנום באופן כללי לאנשים, לא נותנים לך לחיות, נכנסים לך לחיים. אבל יש את הסיפור הזה של קיבוצניקים שהיה לנו רע בבית ילדים, וזה לגמרי הסיפור שלי, היה זוועה בבית הילדים, אבל כשההורים שלי עזבו את הקיבוץ, לא נהיה יותר טוב. כי הם היו לא טובים בזה, הרביצו לנו מכות רצח, מכות רצח.
כמה ילדים אתם?
שלושה. הם היו נורא צעירים, נורא עניים, כי הם עזבו את הקיבוץ בלי כלום, אז הם עבדו נורא נורא קשה. הם כמעט מיד התחילו לנהל רומנים, ולא להסתדר אחד עם השני. והם עברו דירה כל חצי שנה שנה. אני למדתי ב-12 בתי ספר שונים. אז כששואלים אותי מאיפה אני, וואלה, I'm from around, הרבה שנים היינו בדרום, יש לי הרבה חיבור לבאר שבע, וברור חייל. זה הבית כברות האהוב עליי.
אבא שלך קבור שם?
לא, רק סבתא שלי. אבא שלי קבור, קברנו אותו ליד ההורים שלו, שמיד עברו דירה. ואימא שלי נפטרה במודיעין, והיה לי איזה רגע שאמרתי, נקבור אותה בקיבוץ ליד אימא שלה, ומיד אחרי זה אמרתי, לא, לא, הקבר צריך להיות במקום שנוח לנו.
להגיע ולבקר.
אם אנחנו רוצים. כי לאבא שלי קשה לנו להגיע. שמנו אותו בקריות, וזה סיפור תמה. פתאום נכנסו שיקולים סופר פרקטיים. זה נוח, זה זול, שירות מצוין, חברה קדישה כבר פה, הם גם היו מקסימים, היה לנו חוויית חברה קדישה נפלאה.
את טיפלת בשני המקרים האלה?
כשאבא שלי נפטר, אמא שלי עוד הייתה בחיים, וטיפלו בזה אנשים, אחיות שלה עוד היו בתמונה, אח שלו עוד היה בתמונה, כל האנשים האלה נעלמו מחיינו מאז, ועזרו. הייתי בת 30, אבל הייתי מאוד הלומה, כמו שאמרת, עוד הייתי כאילו בתוך הרגע ילדתי. אז זו סיטואציה מאוד מבלבלת, והיה ברור שזה הסיפור של אמא שלי, לא שלי, שאני צריכה להשאיר לה את כל הבמה. זה מה שעשינו.
שזה מעניין שבכלל עברה מחשבה כזאת, כי
זה לא מחשבה, הדברים האלה, זה דינמיקות טבעיות. מאז יצא לי להיות בעוד כמה אירועי מוות. הרבה פעמים יש מישהו שלוקח בעלות על המת, הסיפור שלו צריך להיות בולט, וגם הוא יספר אותו בצורה שתגרום לכולם להרגיש שהוא היה הכי קרוב, ושלא קרה הדבר. וברוב המקרים זה אנשים עם מודעות ככה, לא משהו. זה לא נעשה בכוונה או ברוע. בהתחלה כעסתי, זה נראה לי מאוד חסר נדיבות, ובמקרה של אמא שלי גם הורות לא טובה. אבל לאט לאט הבנתי שזה אנשים שמפחדים לאבד אחיזה. זה אף פעם לא נגד מישהו אחר, זה תמיד מתוך החרדות שלהם. אמא שלי הייתה בניסויים גרועים במשך 30 ומשהו שנים. הם נפרדו לתקופה של שנה, בשנים האחרונות, הייתה שנה שהם היו בנפרד. כל התקופה האחרונה הם היו ברע. לאבא שלי היה רע מהרבה בחינות, הוא התאבד, הוא לא השאיר מכתב. אז כאילו כששואלים אותי למה, אני אומרת, תשאלו אותו, אני באמת לא יודעת, אבל אני כן יודעת, א', הוא החליט מראש, והוא אמר מראש, מה הפרמטרים? הוא אמר, אם אני לא אוכל ללכת, תקופה האחרונה, הוא לא יכול היה ללכת, ידענו שאם הוא לא עובד, אז הוא נכנס לדיכאון, בתקופה האחרונה הוא לא עבד, הוא היה אחרי כמה שנים של ניסיון לכתוב ספרים, שקשה על שוב ושוב ושוב.
ולפני כן הוא הצליח ללכת עם פרוטזות?
כן. הרבה שנים, 18 שנים הוא חי אחרי הפציעה. והיחסים עם אמא שלי הלכו מדחי אל דחי. הבנתי שהוא חיכה ללידה. הבנתי
שהוא לא רוצה לעשות לך את זה כשאת בהיריון?
אני חושבת שהוא רוצה לפגוש את הנכד שלו. אני חושבת בדיעבד, ייתכן שהוא חשב שזה יוסיף טעם לחייו, שזה יהיה משמעותי. וזה אכן, הוא פעל כמי שהקשר הזה מאוד חשוב לו. הוא היה מאוד נוכח, החזיק אותו, החליף לו, טיפל בו. שוב, מדובר בגבר נכה שהתנועה לא פשוטה לו, לפעמים בכיסא גלגלים, והוא עשה את כל הדברים האלה. אז אני הרבה פעמים תוהה אם היה שם איזה ניסיון אחרון למצוא יופי ואחיזה בתקופה מאוד אפלה בחייו. היו שנים בהתחלה שתהיתי, לא כעסתי אף פעם, אבל תהיתי האם היה שם, איך הוא יכול היה ללכת? איך הוא היה יכול לראות את התינוק הזה שבבירור החיבור ביניהם היה כמה שאפשר לראות בגיל כל כך צעיר, אבל היה. ילד מהר מאוד למד לזהות אותו וחייך אליו. ואחרי כמה שנים אמרתי, מה, אי אפשר לחיות בשביל מישהו אחר. אי אפשר. עכשיו, זה מצחיק שאני אומרת את זה, כי אני לגמרי ברגעים האפלים שלי עד היום, ב-22 שנה שחלפו מאז, לגמרי נשארת בחיים בשביל מישהו אחר. אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. ההורים שלי, א', מעולם לא לקחו אחריות על הילדים שלהם באמת, משהו שם באמת היה ילדי, וב', זה לא היה ילד שלו, זה היה נכד. זה לא אותו דבר. אני מחויבת לבן שלי, אני לא מחויבת לילדים שלו. אני לא הייתי נשארת בחיים בשביל נכד. ובגלל שיש לי משאלת מוות, נורא קל לי להבין את אבא שלי, או לדמיין שאני מבינה אותו, כי הרי זה הכל הסיפורים שאני מספרת לעצמי בראש, כן. הוא לא פה. ואני חושבת, כן, אתה צריך לחיות בשבילך. אתה צריך למצוא דרך שהחיים שלך יהיו כאלה ששווה לחיות אותם.
את כתבת משהו שגם לכאורה הוא היה מאוד טריוויאלי, אבל בהקשר הזה של אבא שאיננו והחליט לא להיות וכל זה, זה היה לי מאוד צורב כזה ותהיתי איך באמת הסתדרת עם זה. את כתבת כל המאמצים שאת עושה כדי למחוק את הזהות הדיגיטלית של אבא שלך. איך סוגרים את כל החשבונות האלה, איך מודיעים לכל האנשים שכותבים את המיילים שהבן אדם כבר איננו.
אז רגע, זהו כל מין העבר. צריך לזכור שאבא שלי נפטר בשנת 99. 99, כן. מילניום הקודם. אני הייתי אז כתבת בגלובס, וסיפרתי לאיתמר לוין, העורך שלי שם, דברים שהיום הם נשמעים לנו מאוד טריוויאליים. שאני מתקשרת לספק אינטרנט, ואני אומרת שאנחנו רוצים להתנתק, והם אומרים לי, אולי מישהו אחר במשפחה ישתמש בזה. ושאני נכנסת למייל שלו כל פעם, ואני אומרת, טוב, אני אסגור את המייל, ואז מגיע עוד איזה מייל מאיזה זקנה באלסקה, שהייתה איתו בקבוצת חובבי נגרות, והיא מזדעזעת לשמוע, ועכשיו אני צריכה להתכתב איתה שבועיים, כדי להרגיע את האומללה המסכנה, שאיבדה מישהו שהיא לא פגשה אף פעם. עכשיו, היום אנחנו מכירים את הדבר הזה, הוא ברור לנו, יש היום חבילות קיפול חיים דיגיטליים.
באמת?
אבל לא היה אז.
לא הכרתי, סליחה, מה כלול בחבילות קיפול?
אתה יכול לכתוב צוואה, ומישהו יסגור את המייל שלך, בפייסבוק יש פרוצדורה, בג'ימייל יש פרוצדורה. יש פרוצדורות, מה קורה? כשאדם מת, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי כבר עוד 22 שנה עברו מאז. אבל אז הכל היה חדש, אז ביקשו ממני לעשות כתבה, וכתבתי את כל הדברים הקטנים האלה. לא הבנתי אז כמה אני מתעדת דבר היום ונורא, כי אמא שלי העלימה את המחשב שלו. אני יודעת, היא נתנה לי רמז למה. היא מצאה שם משהו שהיא לא רצתה שאנחנו נדע עליו. אנחנו ידענו שהם נפרדים חוזרים, הכרנו מהאבות, הייתה לו מישהי שהוא חי איתה בתקופה שהם נפרדו ואהבנו אותה מאוד. כבר היינו גדולים. זה היה קשור לעדפות המיניות שלו כנראה. והיא החליטה שהילדים שלו לא צריכים לדעת מזה. יש לומר שזה בערך פעם היחידה בחיים שהסתירו מאיתנו את העדפות המיניות של ההורים, כי אני יודעת עליהם הרבה יותר ממה שאני צריכה לדעת.
כן, המשפט הזה, עדפות מיניות והורים, זה לא מסתדר באותו משפט ביחד בכלל.
זה עדיף שהם לא יהיו באותו אזור. כמו שהילדים שלי אומרים, זה בסדר, את ואבא עשיתם את זה 3 פעמים, ואני אומרת להם, נכון. 3 ילדים, 3 פעמים. אז זה היה הרגע שבו היא החליטה שהיא רוצה לחסוך מאיתנו. כנראה שזה היה קשה להגילוי הזה. אני יודעת היום מה הוא היה. הוא בעיניי ממש לא חשוב. הוא לא היה שובר את ליבי, אבל יעלים את המחשב. זה לקח לי כמה שנים להפסיק לכעוס עליה, כי היו שם הניסיונות שלו לכתוב.
והיא מעולם לא השיבה את זה? זאת אומרת, היא מעולם לא, נגיד, מחקה את מה שרצתה למחוק, אבל נתנה לך לקרוא את זה?
אלימה אותו, נתנה אותו למישהו שאמור לסדר אותו, לתקן אותו, זה נעלם. אין לנו, ולא תהיה לנו לעולם גישה לדבר הזה. לקח לי הרבה זמן להפסיק להתאבל על כל הדברים האלה, השאריות שהיינו יכולים. היום לא אכפת לי מכלום, אבל היו כמה שנים קשות, והיה קשה מאוד, כי גם כשהתאמתתי איתה על זה, אז היא מאוד כעסה עליי. כי זה היה שלה. המוות שלו, המחשב שלו, הוא, הכל. שמעתי את הפרק שראיינת את תמי בצלאלי, והיא מדברת שם על ההתאבדות של הבן שלה. עכשיו, אני רוצה להגיד קודם כל, ואמרתי את זה גם לתמי, שאבא ובן זה לא אותו דבר. וזה לא מקרי שאנשים בדרך כלל מתאוששים יפה ממות הוריהם, אבל יש הרבה אנשים שלא מתאוששים בכלל ממות ילדיהם. זה לא אותו סיפור, אבל תמי דיברה שם על היכולת לא לכעוס בכלל על המתים שלנו המתאבדים, ולא להצטער גם שהם מתו. אני לא מצטערת שאבא שלי מת, וזה מה שהיא אמרה, והיה מדהים. אם בן אדם נמצא פה והוא נורא סובל, והחיים שלו רעים וקשים, ואני אוהבת אותו, אני לא חושבת שבהכרח תמיד ובכל מקרה ובכל תנאי, הוא חייב להישאר בחיים, בשביל לא להקשות על הסובבים, או בשם איזו תקווה נצחית שישתפר מתישהו. כי זה שקר, לא תמיד משתפר. יש אנשים שחייהם אינם משתפרים, שהם
זאת
סבל.
זאת נקודת מבט שמאוד מאוד קשה לאמץ אותה, מאוד קשה לאמץ אותה, לעשות את הקפיצת דרך הזאת בין ההבנה וההרגשה של זה.
זה שהכינו אותי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה קודם, זה לא הזיק. לא הייתה גם, אני הייתי בטיפול בתקופה שאבא שלי התאבד, והייתי בטיפול כבר הרבה זמן, זאת אומרת, הכרתי את המטפל שלי היטב, והיה לנו קשר מדהים. והוא שאל אותי, מה את מרגישה? אז אמרתי לו, עצב. הוא אמר לי, מה עוד? אמרתי לו, זהו. אמרתי לו, זה לא בסדר, נכון? אני צריכה לכעוס. אז הוא אמר לי, הכל בסדר. אני מאוד אסירה תודה לו. הוא אמר לי, הכל בסדר. אני לא כעסתי אפילו לדקה. אני חושבת, זה גם ההכנה וזה גם עמדה. יש ארגון של בני משפחות של מתאבדים, והארגון הזה שם לו למטרה למנוע התאבדויות. הם עושים עבודה מאוד משמעותית, וברור לי לגמרי שהיא נעשית בכוונות טובות, מרצון למנוע כאב מאנשים. אני פשוט לא מאמינה במטרה הזאת. אני חושבת שזה נכון שצריך להילחם על החיים. זה נכון שכל זמן שיש אפשרות וסיכוי לשפר, אז צריך למצות את זה עד תום. אבל ראיתי אנשים שמצאו את זה עד תום, ובקצה השני חיכה להם תהום, ראיתי. אמא שלי היא דוגמה מעולה לדבר הזה. כשאבא שלי התאבד, אמא שלי ספגה מכה מאוד קשה. בעיקר, אלוהים סליחה, לאגו. אוקיי? היא הייתה אישה עם ערך עצמי מאוד, כאילו, הכי גבוה והכי נמוך בו זמנית, מאוד מבולבלת, מאוד מסובכת, נורא יפה, תמיד צריכה המון המון חיזוקי, משהו כאילו מאוד, וזה פגע בה, והיא הרגישה שכולם מסתכלים עליה, מאשימים אותה, כי הניסויים שלהם היו לא טובים וכולם ידעו. אני מבינה בדיעבד מה עבר עליה, זה לא מאחלת לאף אחד להיות במקום שלה.
וזה לא רק בא מבחוץ, הרי הרבה מאוד אנשים כשמתאבד מישהו יקר להם, הם לא רק עצובים, מתגעגעים, המומים או כועסים, הם גם מרגישים נורא נורא אשמים.
אני כל האשמה שלי התרכזה, כולה,
בשיחה האחרונה
הזאת. וסחבתי אותה כמה שנים טובות. אני חושבת שממש, זה כאילו היה כל כך נקודתי ומדויק. הייתי ילדה נורא טובה, אהבתי אותו. היה לנו פאוז. אני יכולה לפתוח פה משהו, אבל הוא גדול. הייתי ילדה מאוד טובה, מאוד טובה בשנים האחרונות במיוחד. אבל אני ואבא שלי עברנו ביחד כמה שנים לפני מותו, נדמה לי שנתיים. עברנו אירוע מאוד קיצוני ומאוד לא צפוי. אני נזכרתי שהוא נגע בי בצורה לא הולמת, בילדותי. עכשיו, זו לא הייתה הפעם הראשונה שנזכרתי בזה. האירוע קרה כשהייתי בת 12-13, ואני זוכרת שהוא נגע לי בחזה בצד, ושהרגשתי שהוא מתעכב שם ולא נעים לי, ושהוא נשק אותי והכניס לשון לתוך הפה שלי. אני זכרתי את זה בפעם הראשונה שאני פתחתי את זה, זה היה כשהייתי בת 16 ובאתי לאימא שלי, ואמרתי לה, אבא עשה לי ככה וככה, והיא אמרה לי, לא יכול להיות. אני רוצה להגיד לזכותה, זה באמת היה אירוע חד פעמי ומאוד יוצא דופן ולא מתאים לו בכלל. אני לא מופתעת מזה שהגיבה ככה, אבל זו תגובה לא נכונה, אבל זו חוכמה גדולה לשפוט את זה. אני הייתי בת 12 לפני 40 שנה. הרבה הורים הכחישו מתוך בעלה ופחד, היא הכחישה. והפסקתי, עזבתי את זה, ובפעם השנייה שנזכרתי בזה, זה בגיל 27. אבל אז נזכרתי בתוך הטיפול. אותו טיפול עם אותו מטפל ששלוש שנים אחרי זה באמת יציל אותי בזמן השיבה, וברגע שנזכרתי בזה לא רציתי לראות את הפרצוף שלו יותר לעולם, ולא רציתי גם להסביר לו למה, ולא עניין אותי מה היה שם. זה היה סוג של, פתאום רגע של הבנה שקרה משהו מאוד חמור, ולא דיברתי איתו. הפסקתי לדבר איתו במשך כמה שבועות, והוא פשוט התחנן. הוא היה כותב לי מיילים ומשאיר לי הודעות, רק תגידי לי מה עשיתי, מה קרה. אחרי חודש וחצי, בעצת המטפל, ואחרי שבחנו את כל ה... אמרתי לו לבוא אליי, גרתי ברחוב לידו, והוא בא, היינו רק שנינו בבית, ואמרתי לו. והוא ישב מולי, ושם את הראש ככה בין הידיים, הוריד את הראש, ושתק, ואז הוא הרים את הראש ואומר לי, תשמעי, שרון, אני לא זוכר את זה, אבל אם את אומרת שזה קרה, אז אני מאמין לך. אני מתנצל עד אם כן נשמתי על הרגע הזה של חציית גבולות בלתי נסלחת. אני אוהב אותך. אם תרשי לי להיות אבא שלך, אז אני אשמח. ואם תגידי לי ללכת מפה ולא להטריד אותך, אז זכותך ואני אכבד את זה. ואני מספרת את הדבר הזה מעט ובזהירות ובמקומות הנכונים. אני חושבת שאבא שלי היה איש גדול ואמיץ. הוא הבין שם שלא יכול להיות שאני אגיד את זה סתם, ושהוא איבד שליטה על המצב, והוא פשוט שחרר. הוא שחרר את הדבר הזה בחוכמה עצומה, ואני סלחתי לו. ומאותו רגע, היחסים שלנו קפצו 10 מדרגות. זה מדהים כמה התקרבנו כתוצאה מההתמודדות המשותפת שלנו, גם הנדיבות שלו וגם הנדיבות שלי, לקבל את ההתנצלות ולשחרר את זה ולהמשיך להיות משפחה. ומאותו רגע זה מעולם לא העסיק אותי שוב. זאת אומרת, אנחנו באמת סגרנו את זה באותו רגע. אז כשאבא שלי מת, לא היו לי חשבונות, לא פטורים. לא היה לי על מה להרגיש אשמה. אמא שלי הייתה על הפנים כבר כמה שנים, והיחסים ביניהם היו על הפנים, אבל לא אני. לא היה לי אשמה. אמא האשמתי אותה לפרקים. אי אפשר להגיד שהייתי נקייה מזה, אבל נלחמתי בזה כי ידעתי טוב מאוד שהיא לא אשמה. אף אחד לא אשם. זה באיזשהו מקום הוא נתן לנו את המפתח לא להרגיש אשמים.
איזה מין מערכת יחסים באמת נוצרה עם אמא שלך אחרי הסיפור הזה?
היה מאוד קשה איתה, בגלל שהיה לי תינוק בבית, והיה ברור שהתינוק הזה זה הדבר הכי מרפא בשבילה, היא באה אליי הרבה. אני זוכרת אותנו הולכות ברחוב חם, בצהרי היום עם עגלת תינוק, ואני מרגישה שהשמש יושבת לנו על העורף, כבדה ולוהטת, ושתינו גמורות. עצבות מטורפת, ועם התינוק, המאמם שלי, ואז קיבלנו הצעה, יואב ואני, יואב קיבל הצעה לעבוד בניו יורק, זה היה תקופת הבועה, וטסנו.
כמה זמן הייתם שם?
יצאנו מפה 7 חודשים חשה באמת, והיינו שם שנה. בשנה הזאת הייתי בניו יורק מאוד לבד, הוא עבד המון שעות, אני הייתי כתבת וויינט בניו יורק, זה ממש היה בדיחה, מעט מאוד עבודה. בדיעבד, לקח לי שנים להסתכל אחורה, הייתי באבל כבד בניו יורק. לא חייתי בניו יורק בעצם. מה שהיה שם זה היה באמת קליפה שלי. עבודה ועצובה.
כי לכאורה זה נראה כאילו הפתרון הנפלא, מקום אחר לגמרי, שלא נגוע בשום דבר מהדברים שקרו, אבל בעצם את לבד לגמרי שם.
ועם אבא שלי. ועם הצער. הצער נסע איתי לניו יורק, אבא שלי היה באמת באמת דמות מרכזית, משמעותית וחד פעמית בחיי, ואני הייתי שבורה, מצער. עברתי אבל כבד בלי להבין שאני עוברת אותו. לא ידעתי. שנים אחר כך כשאימא שלי מתה, זה היה, אני הסתכלתי אחורה, הבנתי מה קרה שם, והתאבלתי בצורה מכוונת מאוד ואחרת מאוד, מתוך הבנה שאני יכולה לעבור את זה טוב יותר בשביל הנפש שלי. כאילו למדתי להתאבל, אבל בפעם הראשונה זה היה פשוט, הייתי עבודה לגמרי, לא הבנתי מה עובר עליי, חשבתי שאני צריכה להיות מאושרת, אנחנו בניו יורק, בעלי עושה מלא כסף, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, יש לי מספיק כסף למטפלת, לנסוע כל בוקר למנהטן, ומה? מה לעשות במנהטן? אם היית שמה אותי עכשיו שנה במנהטן, הייתי עושה כל כך הרבה, אבל לא היה לי כוח מנוע בכלל.
את אמרת שלקחתי תחת הצער, את מכירה את המשפט של פרידה קאלו?
לא.
שכל החיים היא שתתה כדי להטביע את הצער, אבל הבן זונה למד לשחות?
אני מתה על זה. כן, אני אומר, אני הרבה פעמים, יצא לי פעם אחת לצייר את עצמי בסיטואציה הזאת, וזה יצא מאוד קלישאי כזה, מגריטי כזה, שהייתי, הלכתי ברחוב עם עגלת תינוק ועם ענן על הראש. קלישאה אך מדויקת. כשחזרתי לארץ, אמא שלי כבר הייתה במצב לא טוב. מצב לא טוב זה כבר שותה יותר מדי קצת.
שזה התחיל רק עם מותו של אביך, או לא, שזה היה משנים שני?
לא, המריבה שהייתה לי עם אבא, בערב, בבוקר, זה היה כי היא התקשרה אליי שיקורה ערב קודם. עכשיו, כשהוא מת, זה היה כמו להסיר מסך. הוא היה הבאפר שעמד בינינו לבין השתייה המוגזמת שלה. אנחנו ידענו שהיא שותה, ולא ידענו כמה. מרגע שהוא מת, התחלנו לראות כמה. כי לא היה מי שיעמוד שם בערב ויגיד לה, אל תתקשרי לילדים ככה. אז היא התקשרה. ואז אנחנו הבנו שהיא כל ערב שיקורה. והיא אמרה דברים מחרידים. אבל בהתחלה זה עוד היה בסדר. היא הייתה אישה מתפקדת מאוד. היא תמיד הייתה אישה מאוד מתפקדת. היא הייתה שקלית, אמא שלי חרוצה והישגית ו... פרנסת המשפחה, כשאבא שלי היה הולך לאיבוד, אז היא הייתה זאת שהייתה מפרנסת רצוף.
מה היא עשתה?
אחות פסיכיאטרית.
וואו.
כן. זה פטנט, העניין הזה של לעבוד באנשים שיש להם בעיות נפשיות, שעובדים בתוך המערך לטיפול בנפש, הם הרבה פעמים מצליחים לא להיות מטופלים, וגם לתעתע מאוד במשפחות, כי מי שתומך בהם זה אנשי מקצוע מסביבם. הסיפור של אמא שלי הוא קיצוני במיוחד בהקשר הזה. כשהיא רצתה לעזוב את אבא שלי רגע לפני שהוא נפצע, היה לה מאהב. מאהב הזה היה פסיכיאטר בכיר מאוד, שגם הוא התכוון לעזוב את אשתו. הם כבר התכוונו, כבר בחרו דירה שהם הולכים לגור בה, כשהם שניהם יעזבו את הבית, ואז אבא שלי נפצע והיא נשארה איתו. ביום השביעי של השבעה, הר פרופסור דפק בדלת ובא לבקר אותה, לנחם את האלמנה. והרומן חזר. הוא לא עזב את אשתו, אבל במשך 15 שנים אחרי זה, הוא היה מאהב של אמא שלי. ובאמת ב-15 שנים הבאות, הפסיכיאטר, הוא היה בא פעמיים בשבוע.
אפילו... נו, זה נראה לי מקור לשמחה.
כשהתחילו הבעיות עם האלכוהול להחמיר, דיברתי איתו. עכשיו... אני הכרתי אותו. במסגרת חציית הגבולות, היא שלחה אותי פעם לטיפול אצלו, הבן שלו היה חבר טוב שלי. הם היו מספרים לנו סיפורים על פציינטים בבית החולים, ידעתי את השמות שלהם, הכרתי אותם, את כל הסיפורים. שום חיסיון רפואי, שום כלום.
כן, זהו, המילה אתיקה נשמעת כאן משהו
ממש
כאן נפס לא...
ממש רידנדנט, אין כן. צורך בדבר הזה. אז באתי אליו ואמרתי לו... היא שותה, ואנחנו מפחדים שהיא תדרוס ילדים.
שותה ונוהגת גם.
כן. עכשיו, היא כבר צריך להגיד, דווקא חצי מהמכוניות בשכונה, זה לא שאנחנו מדברים בלי הוכחות. גרתי 7 בתים ממנה, ערב אחד, היא באה עם האוטו, יצאה מהבית שלי מארוחת הערב, ודווקא 8 מכוניות בדרך, בין שני הבניינים, פשוט את כולן. טק, 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 כמו מין דומינו כזה. מאוד קשה לשלול רישיון נהיגה מאנשים עם בעיות שתייה, מאוד קשה. מישהו צריך לראות אותם נוהגים בשכרות, לתפוס אותם. ומה, אני אעמיד את כל המשטרה עם ינשופים מסביב לבית שלה? מה בדיוק? אבל פסיכיאטרים יכולים. אז הוא אמר, אין בעיה, אין בעיה, אני אטפל בזה, ואז הוא נתן למכתב שאין בעיה. חודשיים אחרי זה, עברתי ברחוב כשהוא הגיע עם בקבוק יין ביד. פשוט היה לו כיף לשתות איתה, לא בא לו לקלקל את הכיף. אז זה מה שקרה שם. אז בעצם כל השנים שאימא שלי מתאבלת על אבא שלי, לוקחת בעלות על המוות שלו, מאשימה אותנו שאנחנו מאשימים אותה במותו גם כשאנחנו לא. כי אנחנו כולנו, גם אני וגם שני האחים שלי, מאוד עבדנו על עצמנו, כל אחד בנפרד, בלי לתקשר, בלא להאשים אותה.
אבל אתם יצרתם לעצמכם איזושהי סביבה תומכת שלכם, של שלושת האחים, כי אם אימא לא תומכת, אז...
התשובה היא לא.
מישהי, באיזשהו מקום צריך למצוא איזושהי...
בכלל לא. לכל אחד מאיתנו היה את המקומות שלו. אצלי זה היה בן זוג שלי. ולא, לא רק שלא היינו קרובים, אפילו היינו מרוחקים, לא מסתדרים כל כך טוב, היו תקופות שממש לא היינו כמעט בקשר, ולא כל כך הבנו למה. עכשיו, מאז סאגה של משפחת עוז, אני מאוד זהירה בדיבור שלי על נרקסיזם, וזה כי אני באמת לא מאבחנת ולא פסיכיאטרית, אבל אמא שלי סכסכה בינינו. זה היה חלק מהמנגנון שלה, כל הזמן סכסך בינינו. היא הייתה אומרת לי שאני הבת הכי טובה, אבל אז היא הייתה אומרת לי, אבל אח שלך הביא לי, והיא הייתה אומרת לו, רק אתה דואג לי, שני אחים. כל הזמן בוחשת ובוחשת ובוחשת, ואנחנו לא ידענו, לא הבנו את זה, ולא קלטנו את זה בכלל. אבל שלושתנו היינו אחוזים ברגשות אשם וכעס, זה על זה, המון שנים, ובעצם לכל אחד מאיתנו הייתה מערכת יחסים איתה, שהייתה מלאה באשמה וייאוש, כי היא שיקורה, והיא מתקשרת בלילות, והיא אומרת דברים. אחרי 8 שנים, ככל שההידרדרות גדלה, היא הפסיקה לצאת מהבית. 9 שנים האחרונות, היא הייתה בבית. אמא שלי מתה צעירה. זה מה שמטורף, היא מתה עוד לא בת 70. אבל ב9 שנים האחרונות שלה, היא הייתה אלכוהוליסטית בבית, על הקורסה שלה, לא מטופלת בריאותית, מדי פעם נופלת, שוברת, מרסקת, פנים קרועות, אשפוזים, אשפוזי חירום בחדרי מיון. היה ממש...
כשהיא חיה לבד.
כן, היה ממש איום ונורא. ובתוך הזמן הזה היא מתחילה לדבר איתנו על מוות. על זה שהיא רוצה למות. אבל אני לא יכולה. כי אבא שלכם מתאבד, אז אני לא יכולה לעשות לכם את זה. אבל בפועל היא מתאבדת. מול העיניים שלנו.
רק לאט.
לאט.
לאט לאט, כן.
ביסורים, ומייסרת אותנו גם. אבל כל הזמן מזכירה לנו, שהיא לא תעשה לנו את זה, כי אבא שלנו הקדים אותה.
ואתם כל הזמן בכוננות, אני מבינה. כי אם אפשר לקבל טלפון באמצע הלילה, אז כאילו כל הזמן נמצאים בכוננות שמשהו לא לקרות.
אני מכירה את חדרי המיון באזור המרכז. מדהים. וגם הייתי נכנסת... ועושה לרופאה תיאמין, כי זה הדבר הראשון שנותנים לאלכוהוליסטים, כי הרבה פעמים מזה מתים. ואני עוד, בהתחלה הייתי אומרתי אלכוהוליסטית, ואז היא הייתה כועסת עליי, וזה, הייתי נכנסת למיון, הייתי אומרת, אנחנו צריכים תיאמין. וזהו, גמרנו, הם הבינו שאני, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ו...
סליחה, איך למדת מה לעשות?
אחרי, 5 פעמים, אתה מבין. היינו מגיעים אליה הבית, מה קרה? נפלה עליה הטלוויזיה. בואי, איך נפלה עלייך הטלוויזיה? פתאום אני מגיעה, ויטרינה מרוסקת, הזכוכית נפלה לה על הפנים, ופתחה את כל הפנים שלה, כל הצוואר של החתוך, חצי פנים מתקלפות, כמו, כאילו אינדיאנים באו וקרקפו אותה. מה קורה? מה קורה? אבל ברור לנו מה קורה כל הזמן הזה. וכל פעם שאנחנו באים לבית החולים, היא אומרת, הייתי רוצה למות, אבל אני לא יכולה, כי אבא שלכם. ואז אנחנו מתחילים לרצות שהיא תמות. לאט לאט, אבל בטוח, איזשהו רגע.
לא עזרו לטיפולים, לא עזרו לדברים, הרי כאילו יש היום כל מיני תרופות פסיכיאטריות נהדרות, שעושות ככה, עושות ככה.
מי ייתן לה כשהבן זוג שלה אומר שהכל בסדר? מי ייתן לה? מי יטפל בה בכלל? לא היה לנו שום סיכוי, רציתי להביא אליה חברה, הייתה ב-AA. היא הייתה מוכנה לבוא איתי לבית, ולשבת עם אמא שלי, ולדבר איתה. אני בעצמי הייתי ב-NA, כי נגמלתי מסמים, אני יודעת את השפה, ניסיתי הכל, היא לא הייתה מוכנה לשמוע, והיא גם טענה שהיא לא אלכוהוליסטית עד היום האחרון, בהתמדה ובהדיקות, עד שזה הרג אותה. אז אי אפשר היה, אי אפשר להציל בן אדם שלא רוצה שיצילו אותו. זה אחד הדברים שאני אומרת, כאילו, יש לי טקסט על לחיות עם אלכוהוליסטים בבלוג, ומגיעים אליי בגללו, אז אני כבר 20 שנה אנשים, ואני תמיד אומרת להם, רק אם הם יתנו לכם, זה אי אפשר בכוח, לא נגמלים בלי לרצות.
את באמת כל הזמן תיעדת את הדברים האלה, זאת אומרת, את שלחת לי דברים שהתפרסמו, מחקת, אבל חלק התפרסמו גם במוזניים, וחלק מהדברים האלה, זה הביא איזשהם תגובות מנחמות, זה הביא איזושהי עזרה, עובדה שכתבת על הדברים האלה?
לא, גם לא, זה לא מה ש... היו תגובות מנחמות, הם לא ניחמו אותי, זה לא באמת מנחם.
כן.
אני כתבתי בתקופות שונות, מסיבות שונות. בדרך כלל כשאני כותבת, זה כיסאת הייסורים נקדשה. אז כשכתבתי על האלכוהוליזם, זה אחרי ערב שהיא התקשרה, ואמרה לי דברים, וישבתי ושמעתי אותה אומרת לי דברים מהגנום. אגב, באיזשהו רגע, אחים שלי ואני כן עלינו על זה, והפכנו לקבוצת תמיכה, וזה נהיה יותר נסבל. אבל זה היה 3 שנים לפני שהיא נפטרה, זה הרבה שנים עברו בלי זה. אבל כשאני כתבתי, זה תמיד היה, אני לא יכולה יותר, אני אכתוב, אולי זה יעזור למישהו. מלבד פעם אחת, שלחתי לך משהו שכבר אי אפשר לקרוא אותו, שזה כשאימא שלי נפטרה, אז במשך 1.5 חודש, כתבתי בפייסבוק, אני חושבת את סיפור חייה, אבל יותר נכון, את סיפור היחסים שלנו. כי זה לא סיפור חייה, יש שם מלא חלקים מהחיים שלה שלא שם, זה עליי, זה עלינו.
שהתגלית המרישה, סליחה על השטחיות שלי, היא שקראו לך בכלל שרון.
אני שרון, אני בפנים עדיין שרון. החלפתי את השם בגיל 13, זה קצת מחוץ לטווח של הדבר הזה, אבל כשאבא שלי נפצע בלבנון, היינו בהפגנה, היה לנו שלט, בגין ושרון רוצחים, הסתכלתי למעלה, אמרתי, אני לא יכולה לחיות עם השם הזה, והחלפתי.
וואו.
כן. אז בגיל 13 כבר החלפתי לרוני, אבל בפנים אני נשארתי שרון. האחים שלי קוראים לי ככה, הם היחידים. הדבר הזה שכתבתי כשאימא שלי מתה, אנחנו אוכלים, אנחנו משתינים, אנחנו מתקלחים, אנחנו מצחצחים שיניים, זה דברים שאנחנו עושים כי... ככה כתבתי. זה לא היה פעולה יצירתית.
כן.
זה היה כמעט כפייתי.
ותוך כדי הכתיבה הזאת התבררו לך דברים על היחסים שלכן שלא התבררו קודם?
לא, אנחנו היינו משפחה שמדברת, הכל היה ידוע, שום דבר לא היה סוד. כל הסיפורים שכתבתי שם, נניח לאחים שלי, לא היה שם שום דבר חדש, והם האנשים היחידים שבדקתי איתם שנוח להם שאני כותבת ככה, והם שחררו אותי מיד, וכתבתי שם דברים מאוד מאוד אינטימיים, גם עליה, גם עליי, גם על אבא שלנו, על האחים שלי לא. זה היה ממש כאילו הייתי צריכה פעם אחת, to set the record straight. כתבתי על אמא שלי בעבר, אנשים לפעמים חשבו שאני קצת חסרת רגישות, כתבתי על אבא שלי, היא צריכה פעם אחת להגיד, זה המקום שגדלתי בו, זו זירת הפשע, ולסמן אותה בחוץ צהוב, ולקחת את הסיפור עליי, אני אספר אותו במילים שלי, מנקודת המבט שלי, ואני אחרי זה סגור אותו. אמא שלי מתה בת 69, בשלושת הימים האחרונים לחיה הייתי איתה. והתחלתי לכתוב...
בביתה או בבית חולים?
בביתה. אנחנו הבנו שהיא הולכת למות, היא כבר הייתה 4 חודשים במצב מאוד קשה. הבאנו פסיכוגריאטר, ניסינו להעביר אותה למוסד, או להביא, היא לא הסכימה שנביא מישהו הביתה, אז ניסינו שהרופאים ישכנעו אותה, והיא כבר הייתה לא בסדר, זה מה שאנחנו הבנו, הרופא אמר לנו שהיא איבדה את הזיכרון לטווח קצר לגמרי. פשוט לגמרי. הוא אמר, מנטלית היא ב-99, והיא דמנטית. אף אחד מאיתנו לא היה מסוגל להישאר איתה, כי הבית שלה היה הבית של אלכוהוליסטית. אני אגיד בעדינות, זה לא מקום ראוי לחיות לבני אדם. זה לא משנה כמה אני צחצח אותו.
כן, זה קראתי ביומן שכתבת באמת.
ואני חוסכת את זה מהאנשים, כי זאת הייתה באמת חוויה דוחה בצורה בלתי רגילה להיות שם, ואנחנו שפשפנו, ניקינו, הבאנו עוזרות, זה לא היה בר תיקון. ולא, וכולנו היה לנו חיים, משפחות, לא יכולנו לגור איתה, לעזוב הכל.
נכון, בשלב הזה כבר יש לך 3 ילדים.
נכון, ולאח שלי גם, ואח השלישי שלנו חי עם בחורה עם 2 ילדים, זה כאילו לא עובד. אז באנו לשם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, נסענו, למרות ששלושתנו גרנו רחוק, נסענו, ואז אחי ואשתו מצאו אותה, היא נפלה בבית, וידענו שהיא הולכת למות. כבר התקשרתי ל... איך קוראים? צבר. Okay. הבנתי שזה מה שצריך, התקשרתי אליהם כמה ימים קודם. אבל כשאח שלי אמר שהיא נפלה, אני ידעתי. הוא אמר לי, אני לא יכולה להישאר פה, אני, כאילו, הוא היה, הוא כנראה מצא אותה במצב מאוד רע, והוא קילח אותה וניקה אותה ושם אותה במיטה, הוא אמר לי, אני חייב לצאת מפה. אמרתי לו, בסדר, אני באה. אבל לפני שיצאתי מהבית, לקחתי מזוודה, מילאתי אותה בבגדים, ואמרתי לבעלי, אני נוסעת, ואני לא חוזרת בשבוע הקרוב כנראה, נראה לי שהיא הולכת למות ואני הולכת להיות שם איתה. ונסעתי, אני והטרולי שלי נסעתי למודיעין, והגעתי לבית שלה והסתכלתי עליה וידעתי שצדקתי והיא הולכת למות.
איזה סימנים גרמו לך לחשוב ככה?
אני, אם אני אראה לך תמונה, גם את תראי שיהיה לך למות. אי אפשר לפספס את זה. היא נראתה כבר לא פה. היא הייתה, היא כבר לא הולכת לשים את השיניים התותבות שלה. היא נראתה כמו מכשפה שיצאה מהיער, בבא יגה, הכי מפחידה בעולם, משהו שילדים, כאילו, אבל היא נראתה ככה זמן מה, אבל זה היה, זה הייתה איזה קפיצת מדרגה. היה ברור לגמרי שהיא עם רגל אחת לא פה. כן. והחלטתי שאני נשארת שם עד הסוף. וזאת הייתה החלטה טובה בחיי. אין שום דבר שהחלטתי ועשיתי שהיה חשוב, כמו הרגע הזה, שהסתכלתי עליה ואמרתי, אני לא זזה מפה. יומיים וחצי הייתי איתה. ליטפתי אותה, חיבקתי אותה, שמעתי לה מוזיקה שהיא אוהבת. הזמנתי חברה אחת, היחידה שעוד יכלה לשאת אותה, ואפילו אהבה אותה. והיא עזרה לי ממש. היא הייתה קצת, אבל בקצת שהיא הייתה, היא עשתה המון. עזרה לי להתרווח בתוך המרחב הזה של הגסיסה. ולפתוח את החלונות, ולהכניס אור. ושרנו, וזה היה, אמא לא דיברה כבר. הדבר האחרון שהיא אמרה זה, את הבת שלי. אני לא זוכרת את הניסוח המדויק, אבל הוא כתוב, כי כתבתי אותו באותו רגע. במקרה לגמרי, האחות של צבר התקשרה אליי ביום השני, ואמרה לי, התקשרתם אלינו, אמרתי לה, כן תבואי, והיא ראתה אותה. ואמרתי לה, אני חושבת שהיא הולכת למות, אני חושבת שאנחנו צריכים לתת לה, נכון? אז היא אמרה לי, כן. עכשיו, זה לא מובן מאליו, זאת אישה בת 69. לכאורה, הדבר הנכון הוא להכניס אותה לאמבולנס ולהביא אותה למיון. כן. אפשר להחזיק אותה בחיים עוד 10 שנים באיזה אשפוז סיעודי, באיכות חיים ירודה. זה מה שאבא שלי פחד ממנו? זה היה הרגע.
אני חושבת שהרבה פוחדים מהדבר.
בצדק.
זאת אומרת, את יודעת, עברה לי יום אחד אפילו מחשבה לקעקע לי כאן, דונות ריסה סיטאית או כאלה דברים של...
יש לזה פרוצדורה, את יודעת.
כן.
בעיקר אתה צריך גם לחנך את סביבתך, שידעו, אבל זה לא תמיד מספיק. סבתא שלי המסכנה עשתה הכל נכון, ובכל זאת נתקיעה קצת בין החיים למוות כמה חודשים רעים. אבל אנשים עושים את זה, את יודעת למה? הם מפחדים לקחת אחריות על ההחלטה. והרופאים, מרגע שמגיע בן אדם לבית החולים, זה תלוי על מי נפלת. זה עניין של מזל טהור. בידיים של מי אתה נופל? אז אני הסתכלתי על אמא שלי ואמרתי, טוב, היא נפלה בידיים שלי, ואמרתי את זה לאחות, והיא אמרה לי, נכון. היא אמרה לי, זאת החלטה שלך. אמרתי לה, אז אני בוחרת להשאיר אותה פה, ולתת לה למות בשקט.
אני חושבת שאני הייתי מפחדת לעשות החלטה כזאת, לא כל כך בגלל לקחת אחריות, כמו בגלל חוסר רצון להאמין שזה באמת קורה. את יודעת, צריך הרי להסתכל לדברים בעיניים.
אני לא יודעת מה תשאירי בעריכה, אבל התחלתי את כל הדבר הזה כשאמרתי לך, רציתי שהיא תמות.
כן.
אנחנו כבר רצינו שהיא תמות שלושתנו כמה שנים, כי חייה היו מסכת סבל לה ולכל הסובבים. וכשאני אומרת כל הסובבים, אני מתכוונת הילדים שלי.
למה הם היו עדים לדברים האלה?
כמובן שהם היו עדים לדברים האלה, זאת הסבתא שלהם.
כן.
בבת מצווה, באירועים המשפחתיים, היא עשתה פדיחות למות, היא צריכה, היא דיברה לא יפה, כמו ששיקורים עושים לפעמים. כשבאנו אליה הביתה, היא הייתה פוגעת בהם, בחלק יותר, בחלק פחות. עכשיו, הבכור שלי, שהוא צדיק יסוד עולם כמו אבא שלו, בביקור האחרון שלו אצלה, הוא ישב מולה והוא שאל אותה מה שלומך, אז היא אמרה, ואז היא שאלה אותו מה שלמה, והוא ענה לה, הוא היה אז חייל, ואז היא עוד פעם שאלה אותו. ואז היא עוד פעם שאלה אותו, ואז הוא הסתכל עליי ואומר, מה? אז אמרתי לו, אין לה זיכרון לטווח קצר, פשוט תמשיך. הוא המשיך שעתיים לענות לה על אותה שאלה, שוב ושוב ושוב, והוא התמודד. אבל האחים שלו קטנים ממנו, והבני דודים גם, והיה להם מאוד קשה לראות אותה ככה, הם גם אהבו אותה, זה נורא. היא שריחה, היו לה ציפורניים ארוכות, כמו שמחשפה שהיא לא נתנה לנו לגזור, הרגליים שלה היו נפוחות, היא נראתה נורא מפחיד. בתקופה האחרונה הייתי משאירה אותם באוטו, היינו נכנסים לבית, עושים פסח, ורק אז קוראים להם לבוא. כל פעם. רציתי שהיא תמות. חשבתי שחייה אינם חיים. חשבתי שלחיות בשביל לא לעשות לנו את מה שאבא עשה, זה לא סיבה טובה. אז ליוויתי אותה למוות בהשלמה מאוד גדולה. ואני רוצה להגיד שבאהבה מאוד גדולה. באותו רגע שנכנסתי לשם, וידעתי שאני איתה, משהו שם עשה... שינוי בתוכי, איזה סוויץ' כזה, היה ממש סוויץ' נפשי, רגשי, אפילו רוחני. שאני ידעתי שאני בנוכחות של המוות עכשיו. אוקיי, זה מה שעושים עכשיו, זה מה שעושים. וכל היומיים האלה לא היה רגע של פחד, דיכאון, ייאוש, ליטפתי אותה, דיברתי איתה. היא עשתה לי סימנים, היא הייתה מרימה אגודל או מורידה אגודל לפי מה שהיא רוצה, אבל היא לא רצתה כמעט שום דבר. אבל היא כן רצתה שאני אהיה לידה. וזה מה שעשיתי. ביום האחרון, ידעתי שזה היום האחרון. ידעתי, אמרתי לבעלי, זהו, זה כאילו היום זה ייגמר, מקסימום הלילה, וראיתי שמשהו שם, שהיא תקועה. עכשיו, כשאני אומרת את זה עכשיו, אני לא מאמינה לעצמי, כי זה נשמע כך מוזר, מה זה ראיתי שהיא תקועה? ראיתי שהיא תקועה. ראיתי שהיא כבר לא פה, והיא לא מצליחה ללכת. הרגשתי שהיא לא, היא לא בסבל, מחזיקה לי את היד, כשאני שמה מוזיקה, אז היא מניעה את האגודל שלה על כף היד שלי, היא מגיבה, אבל היא גם לא פה, היא ישנה המון, 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 המון. זה באמת מביך אותי לפעמים לספר את זה, כי זה כאילו כמו, זה כל כך קיץ' וזה כל כך קלישאה, וזה כזה הוליוודי, וכמה דקות לפני חצות, התכופפתי אליה ואמרתי לה, אמא, אני אוהבת אותך. וגם צפריר ותומר מאוד אוהבים אותך. אבל די, את משוחררת, את יכולה ללכת. אנחנו לא כועסים יותר. הכל בסדר. את יכולה ללכת. אני אוהבת אותך.
זה באמת נשמע אותה. כמו מתוך איזה סרט.
ונשקתי אותה. והייתי שם לבד. אף אחד לא רואה את הפסטיבל הקטן הזה. אז אני מרגישה שאני יכולה. אם היה שם מישהו לידי בחיים, לא הייתי מסוגלת לעשות את הדבר הזה, כי זה מביך.
כן, אני כמובן הייתי מתכופפת, ואומרת, אמא שלא תעיזי ללכת, מצידי שתישארי כמו שק תפוחי אדמה, 500 שנה, אני רוצה שתהיה לי אמא.
תישארי פה. אבל אני לא רציתי, כבר לא הייתה לי אמא. הרבה זמן.
כן, ברור.
שניות אחרי זה, שמעתי אותה עושה, והרגשתי את היד שלה, מתקררת במהירות יחסית מרשימה בתוך היד שלי. זה היה מאוד חד משמעי, שהיא כבר לא פה. ואז הרמתי את הראש ואמרתי, אוקיי, מה עושים עכשיו?
מה באמת עושים עכשיו?
אז התקשרתי למשטרה ושאלתי מה עושים. אז היא אמרה לי, אנחנו שולחים לך שוטרים.
כן, זה נורא רגיל כשאדם מת בבית.
נכון. ובאו שני שוטרים, שלושה למעשה, ועשו לי השוטר הטוב והשוטר הרע.
מה את אומרת?
רק אחרי זה הבנתי שהבן אדם השני שהסתובב בכזה איש שקט לכאורה ופלט כל מיני הערות לא נעימות.
זה בגלל הגיל שלה.
אבל הם ראו אותה. הם עשו, they were going through the motions. היה ברור הם עשו את הפרוצדורה ואז קראנו לחברה קדישה. חברה קדישה זה ארגון לא ארצי, זה ארגון מקומי מסתבר. זה משהו שלא ידעתי. וחברה קדישה, מאז ועד היום אני אומרת, אם אתם צריכים למות, תמותו במודיעין. מאז שמעתי מאוד אנשים שבאמת עברו שם פרידה מהאהובים, שזה ארגון מלא אהבת אדם ונשמה שם. הם טובים אלייך ברמות. אני לבד בלילה עם האמא המתה שלי בבית. זאת אחת הסיטואציות הכי קיצוניות, ולא משנה כמה, את מוכנה לזה, את לא מוכנה לזה. אבל בכל הדבר הזה, אני כותבת, מתחילה לכתוב, בוקר ולילה. איך שאני מתעוררת בבוקר, בטלפון, ורגע לפני שאני נרדמת בלילה, בטלפון, ישר לתוך פייסבוק.
למה?
זאת שאלה נהדרת. נוח לי לכתוב שם, ויש לי קהל. התחלתי לכתוב שם אישי, כשיצא הספר הראשון שלי, באותה תקופה שאת ראיינת אותי, הרעיון הראשון בחיי.
באמת? על סיפור נשכח. קטן ומלוכלך?
כן. היה מאוד מרגש, וגם הכי טוב שיצא לי עד היום. כנראה שזה את, או מזל של מתחילות או גם וגם. התרגלתי לכתוב. אמרו לי, תשתמשי בפייסבוק, זה עוזר לאנשים להכיר אותך ולהחליט לקנות את הספר שלך. אז השתמשתי והתרגלתי. זה במה שנוח לי לכתוב בה, אני בוחרת את מידת החשיפה, בניגוד למה שאנשים חושבים, לא הכל נמצא שם. אבל זה הלך ישר לשם, מאוד raw.
כן, נע.
מאוד נע. ממש. כמו שהרגשתי, כך כתבתי, וסיפרתי סיפורים. עכשיו, כל הסיפורים, אם את מסתכלת עליהם, הם מאוד סגורים. הם כל כך סגורים, כי זה סיפורים שסיפרתי אותם למטפל שלי, לבעלי כשהכרתי אותו, לחברות חדשות. זה הסיפורים הכי פרטיים וסודיים, שמסבירים למה היחסים שלי עם אמא שלי היו כל כך קשים. וזה כאילו אני משחררת את הסיפורים יחד איתה, אני היום בדיעבד שאני מסתכלת, וכאילו היא יוצאת מהעולם עם שוב על סיפורים אחריה. היו אנשים שהיה להם קשה לראות את זה.
טוב, את יודעת, אבל יש את הפריבילגיה, אף אחד לא חייב לקרוא אותך אם הוא לא רוצה.
אני גם לא ראיתי אף אחד ממטר בשלב הזה. הייתי מאוד שקועה במה שעובר עליי. כשמתחו עליי ביקורת, היו שם 500 איש שיגידו להם מה זה, כי הרבה אנשים מאוד הזדהו, או מאוד התעניינו. יש משהו במיידיות של פייסבוק, ובעוצמה הזאת, שאתה כותב בלי עריכה, וזה לא תופס צורה ספרותית דווקא. אלא ככה, שמי שיודע לכתוב, ואני יודעת לכתוב, את יודעת, זה כאילו, אני יודעת לכתוב, זה הכלי שלי, תמיד היה. אז זה יוצא טוב, ונורא קל לאנשים מתחבר רגשית, נורא נורא. וכתבתי דברים קשים, ולהרבה אנשים יש עניינים קשים עם ההורים שלהם, עם עצמם. כל אחד מצא את הדרך שלו פנימה, ומצאתי את עצמי פתאום לא רק כותבת, אלא מה שאין בקובץ ששלחתי לך, זה את ה-1500 לייקים שהיה לכל סטטוס כזה. את ה-800 תגובות של אנשים שכותבים לי דברים סופר אישיים, ואני לא מצליחה אפילו לקרוא את כל זה כמובן. אני בכלל בתוך השבעה, ואחרי זה, אחרי השבעה יוצאים וצריך לחזור לחיים. אני בחיים שלי וכותבת.
את אמרת משהו נורא מעניין, שכשלהבדיל מהאבל על אבא שלך, שבאמת נפל עלייך ובאופן לא מודע כל כך וכל זה, הפעם החלטת להתאבל בצורה שתטיב יותר עם נשמתך.
כן.
אז באיזה אופן, איך זה בא לידי ביטוי?
זה לא היה מיד. השבעה הייתה כיפית כדרכן של שבעות. זה תמיד כיף. פוגשים מלא אנשים, מביאים מלא אוכל, בשבעה של אבא שלי היה מלא גרס, אני לא קיבלתי כי היה לי תינוק, אבל כולם ישנו חוץ ממני. שבעה עוברת מהר. אתה מקבל מלא תשומת לב, יש מלא רעש, יש מלא תנועה, במיוחד שזה אנשים צעירים. גם נורא מעניין, כל הסכסוכים המשפחתיים צפים, כולם מגיעים. ואז נגברה שבעה וחזרתי הביתה, ואני סופר פריבילגית, חוזרת לבית עם בעל אוהב ושלושה ילדים, שעל הקבר הם החזיקו אותי, הם החזיקו אותי. פתאום יש לי שלושה ילדים שעומדים שם ולא נותנים לאנשים להציק לי, שמבינים את הקושי, שתומכים בי, הם כבר גדולים. הרגע נדיר ביופיו לקלוט בלוויה של אמא שלי, שיש לי משלחת מלכי טובים סביבי, ושזה הילדים שלי.
כן.
עם דמעות בעיניים מהרגע הזה, עד היום.
זה מצוין שזה הרגע שבו את בוכה בכל הרעיון הזה, כי הסיפורים עד עכשיו היו מאוד קשים.
אבל את רואה שזה אחד מהדברים שלפעמים נורא קשה לתקשר לאנשים, לי הם לא קשים. הסיפור הוא קשה, אבל אני כבר לא בתוכו.
כן.
אני כבר סיפרתי אותו ויצאתי החוצה, ועשיתי החלמה, ועשיתי... אז כשאני מספר את הסיפור, את חווה אותו פעם ראשונה, בשבילי זה כבר סיפור.
כן.
וכשאת מספרת סיפור הרבה פעמים, הוא גם נשחק. הוא כבר נהיה יותר ויותר רחוק ממך, זה כבר לא הסיפור, זה כבר סימולקרה של הסיפור.
כן.
אז,
אבל רגע, אני עוד רוצה לדעת אז, בעניין
אז
האבל.
אז אמא שלי נפטרה, ואני חוזרת הביתה, ויש לי שם באמת בן זוג סופר מתפקד, היפר, יותר מדי מתפקד, צריך להגיד, הוא מתפקד מדי. הכל עליו, אני יכולה עכשיו להתאבל בדרכי, או לחזור מיד לעבודה, או מה שאני רוצה. והילדים לחלוטין מבינים מה עובר עליי, ומספיק בוגרים כדי שאם אני קצת הולכת לאיבוד, הם בסדר. ובימים הראשונים עוד כאילו ניסיתי לחזור, ואז אמרתי, רגע, 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 לא. קרה משהו נורא גדול. כי לא רק שאיבדתי את אמא שלי, איבדתי אותה בפעם המאה. ובכל הפעמים הקודמות, נמחקה האמא הטובה שהייתה לי. וזה מצחיק שאני אומרת את זה, כי אנשים אומרים, הייתה לך אמא טובה? אמא שלי אהבה אותי נורא. נורא, נורא, נורא. בדרכה מאוד לא יציבה נפשי, ועם כל הבעיות, אני הייתי אור בחיה. נכון שהיא לא הייתה אהבה בי כשנולדתי, והיא אמרה לי את זה. נכון שהייתי פאנצ'ר, נכון שתמיד היינו... סבתא שלי הייתה אומרת בפורטוגזית, דואס בקודס, שתיים עם מקור דוקרות אחת את השנייה. הכל נכון. אבל גם נכון שהיא אהבה אותי, וידעתי את זה. האהבה שלה הגיעה אליי. לא תמיד רציתי אותה, לא תמיד קיבלתי אותה בברכה, יחסים היו קשים, אבל היא אהבה אותי. והיא הייתה אמא שלי, ואני אהבתי אותה בחזרה. אבל לא זכרתי את זה כבר. החלטתי להתאבל עליה אקטיבית. לשחרר את עצמי מההכרח לחזור לחיים, ולהישאר עם המוות. עוד קצת.
ומה זה אומר בפועל?
עשיתי מה שבא לי. כשבא לי לשבת ולראות נטפליקס 7 שעות ולאכול ג'לי בינס ולבכות, אז זה מה שעשיתי. וגם 17 שעות אגב. ההוכחה זה שראיתי את כל העונות של האנטומיה של גרי ב3 חודשים, אחרי זה עשינו חישוב, זה מעל 45 ימי עבודה. 45 ימי עבודה מלאים.
אני לא
הצלחתי
לשרוד פרק אחד של הדבר
מלאים.
הזה.
מלאים. עכשיו, מעולם לא ראיתי את זה.
אלא היית אומרת סופרנוז.
טוני סופרנו הוא אהבת חיי, אבל זה לא היה המקום שלי, אמא שלי הייתה אחות. להיכנס לאנטומיה זה היה סוג של לא מקרי. עכשיו, הילדים שלי מה הם עשו? הם הבינו באיזשהו רגע, חלק מהזמן פשוט ישבו איתי וראו איתי טלוויזיה, והכינו לי פופקורן, ודיברנו שטויות, ואני בכיתי כשרציתי, וישנתי כשרציתי, והתנהגתי קצת כמו תינוק, אבל כאילו מחוברת לגמרי למה אני מרגישה. עכשיו אני רוצה ללכת לפגוש חברות, אני הולכת לפגוש חברות. עכשיו אני רוצה לראות טלוויזיה, אני אראה טלוויזיה. עכשיו אני לא רוצה לעשות כלום, אני לא עושה כלום. אני לא כותבת, אני לא מלמדת, אני לא עובדת. ואני זוכרת אותה ומשאירה מקום לזיכרון הזה ולצער, לגמרי במודע, בתוך היומיום, כל הזמן. כשגמרתי לכתוב את הזה, זה בערך חודש אחרי שהיא מתה, קיבלתי כמה הצעות לפרסם את זה. זה מאוד החמיא לי. זה המטרה שלנו כאומנים, נכון? לגעת. ליצור יצירה שנוגעת. זה ריגש אותי. ואפילו ניהלתי שיחות על הדבר הזה, אבל משהו בי היה לא שקט. ובאיזשהו רגע הורדתי את כל הטקסטים פייסבוק, ואמרתי, לא, לא רוצה. ולקח לי עוד שנתיים.
בגלל שזה היה כל כך נע?
זה היה לא מעובד, לא רק מבחינה טקסטואלית, אלא מבחינה רגשית. זה היה מונח. הרגשתי שהערך של זה מאוד מוגבל ספרותית. הרגשתי שיש מרכיב מאוד חזק של מציצנות בצורך של אנשים לקרוא את זה. זה עושה קטרזיס, אבל בזול.
כן.
ושאני לא רוצה להניח את זה ככה. היחידה שאמרתי לה כן הייתה מיכל. בעיקר כי זאת מיכל. כי כבר עבדתי איתה ואני אוהבת אותה. ומיד התחרטתי, אבל היא לא נתנה לי. ואז לא השתמשתי בטקסטים, כתבתי טקסט במיוחד בשבילה שמתבסס עליהם, שבעצם מספר את הסיפור הזה בכמה עמודים. וזה הדבר היחיד שהתפרסם. וגם את זה היום לא בטוח שהייתי מפרסמת. אני לא בטוחה שזה נחוץ לי. ובסופו של דבר הפרסום הוא בשבילי.
אבל את הטקסט הזה של יומן המוות הזה שמרת?
עוד לפני זה, כשהורדתי אותו, שמתי אותו בתוך קובץ בשביל הילדים שלי, יש לי גם את הטקסטים על אבא שלי. באיזשהו רגע הבנתי שכל העולם לא צריך לקרוא את הטקסטים האלה, אבל אם הילדים שלי פעם רוצים, אז זה פה. זה תולדות המשפחה שלנו. לטוב ולרע, יש גם סיפורים יפים, הכל שמור אצלי במחשב בשבילם.
כמה שנים עברו מאז אבא שלך ומאז אמא שלך?
אני לא יודעת. אבא שלי, את אבא שלי אני יודעת, כי תמיד לפי הגיל של הבן שלי, אז זה 22, וקצת. אמא שלי, 4-5 שנים, אני לא יודעת. כשהזיכרונות של פייסבוק מקפיצים לי, אז אני יודעת. לסבתא הראשונה שנפטרה, שהייתה הבן אדם הכי אהוב עליי בתור ילדה בעולם, אני לא יודעת באיזה שנה היא מתה, אני לא, כלום, אני לא זוכרת שום דבר. זה לא חשוב לי. בשום צורה, זה לא חלק מהעולם שלי. אני גם לא מתגעגעת אליהם. בכלל. אני...
זה מפתיע אותי לשמוע.
אני משחררת את המתים שלי, לא משנה מה הייתה מערכת יחסים, אז אני מתאבלת אליהם, נכנסת לבלנדר, שקשקת טוב 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 את עצמי, עד הסוף, אבל אז זהו. ואני מרגישה שזה לא חשוב, אבל באיזה מובן לא דרמטי.
רוני, תודה. באמת, לא. תשמעי, חתיכת סיפור סיפרת לי, אבל אני נורא אסירת תודה שפתחת אותו ככה בפניי. זה היה...
בשמחה רבה.